מדברים עברית. סדרות ההסקטים של אתר עברית.
שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסקטים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסקטים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על עיסוקים אחרים וכמובן על החיים עצמם. והיום אני שמח לארח את העיתונאי, השחקן והסופר יובל אברמוביץ'. היי יובל, נתחיל?
אהלן, כן, רצוי.
אז תקציר קורות החיים של יובל, הוא סופר ומרצה בארץ ובחול, כתב 19 ספרים שכולם הפכו לרבי מכר, ספרו הרשימה התפרסם ב-20 מדינות מסין ועד ארצות הברית וגם אירופה וקוריאה, שחקן שופיע בסדרות כמו השיר שלנו, השמינייה, הפיג'מות ועוד, בשנה האחרונה הוא שחק בתפקיד ראשי בהצגה אני פה בגלל אשתי, ולאחרונה הוציא ספר חדש בשם הפריצה להוביל בתחומך. אז זה ממש, ממש בקצרה, יכול להוסיף עוד הרבה, ואני מנסה את זה בשיחה בינינו, ואני אוהב להתחיל עוד פעם, באמת מההתחלה ובחוויות שלך כילד קורא, וכמובן נדבר אחרי זה על ההתפתחות המיוחדת והמעניינת שלך, אבל בתור ילד, אתה זוכר את עצמך, מתי פגשת את הספרים, מתי זה עניין אותך?
וואו, האמת, קודם כל אני בן של גננת, לשעבר, כך שבבית תמיד היו ספרי ילדים, ובאופן טבעי נחשפתי אליהם, ואמא שלי אני חושב גם עשתה עליי בדיקות, כאילו לבחון מה עובד על הילדים. אז אני מאוד מאוד זוכר את ספרים של דבורה עומר, נשיקה שלך לאיבוד, האמת שעד היום יש לי בבית את העותק, הוא כבר רעוע, מעוע, קרוע, בלי כריכה, שזה עבר לבנות שלי, שהן כבר גדולות, גדולה בת 15 וחצי, אז דבורה עומר אני זוכר, חסם בה כמובן, שמאוד מאוד אהבתי, כל מיני ספרים, והאמת שאני זוכר שהייתי בן 10, כבר הייתי גונב ספרים מהספרייה של סבא וסבתא שלי, והיה שם ספרים על יום כיפור וששת הימים וספר על מיניות. אני זוכר ספר אחד על נימוסים והליכות, שמאוד השפיע עליי, אני חושב שאני אדם מנומס בזכות זה, כך שמגיל מאוד מאוד צעיר אני קורא.
ובחבורה בילדים, החברים שלך קראו כמוך, הייתם מדברים על ספרים, או שזה היה יותר כמו כולנו,
כן,
כדורגל?
אני מנסה לזכר, תראה, אני גדלתי בבת ים, אני יליד 76, אני בן 47, בתקופה, אתה יודע, כידוע, מה שנקרא, כמאמר הקלישה, היה ערוץ אחד בלבד, משחקי רחוב וספרים. כך ש, אתה יודע, הספרים היה חלק מהעולם שלנו, אז בצורה מאוד מאוד משמעותית. שיחות על ספרים אני לא זוכר, אולי על חסמבה קצת, אבל יכול להיות שגם הזיכרון שלי כבר, אתה יודע, כן. בגד בי. אני לא זוכר שיח, אולי בבית הספר בשיעורי.
ואגב, כתיבה, ונלך לגיל קצת יותר מבוגר כבר, שהיית נער, בראש היה את העניין של המעבר הזה מקריאה לכתיבה, כן, הרצון לכתוב.
כן, לחלוטין. האמת שאני מכיתה א' כותב בעיתון בית ספר.
באמת?
ממש, כן, 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 באמת. אמנם שטויות, זה היה כל מיני באמת בדיחות וכל מיני דברים, אבל אני חושב שכבר בכיתה ו' ערכתי את עיתון בית ספר, גם ביסודי וגם בתיכון, ובגיל 17 וחצי, אפרופו זה שאנחנו יושבים בבית ידיעות אחרונות ברגע זה, התחלתי לכתוב בידיעות אחרונות. אני הייתי תלמיד במגמת תיאטרון, בתיכון שזר בבת ים, והופענו באיזושהי הצגה, איזה פרויקט מסוים חברתי, ואז באו לראיין אותי מהמקומון חולון בת ים, של ידיעות תקשורת, שאז בתקופה היא המקומונים היו מאוד חזקים, וזו שראינה אותי, הייתה די צעירה, היא הייתה בת 18, אני זוכר שאני, בתור מי שכתב בעיתון בית ספר, אמרתי לה, יאיה, כאילו, מה, איך את כותבת כבר בעיתון? אמר לי, מכינים את דור העתיד בידיעות אחרונות. אמרתי לה, אני רוצה גם, אמר לי, תבוא לדבר עם העורך. עליתי על אוטובוס מבת ים לחולון, והגעתי למערכת, אז עבדה בעיתון כתבת בשם מיקי חיימוביץ', ואמרתי לה, שלום, איפה פה העורך? אז היא הפנתה אותי לעורך או לעורכת בזמנו. אחד העורכים, צביקה בורג לימים, הוא באחד העורכים בלאישה של ימינו, ובקיצור נכנסתי, ואמרתי, אני רוצה לכתוב פה, פשוט ככה. ואמרו לי, תקשיב, אנחנו בדיוק מקימים מדור נוער, בשם נזלת, ואתה מוזמן להיות כתב רכילות של בתי ספר, כאילו לספר על רכילויות מבתי ספר. המורה הזאת נפלה במדרגות, התלמידים האלה עשו תעלולים, וככה התחלתי. מהר מאוד, זאת אומרת, זה לא עניין אותי לכתוב רכילות מבתי ספר, מהר מאוד התחלתי לכתוב על החתיך של בת ים, על החתיכה של חולון, כל מיני כזה מין אייטמים מוזרים. אבל די מהר התברקתי לכתבות מגזין בחולון בת ים, ומשם די מהר עברתי ל-24 שעות, כשאני כבר בן 18. זה היה ימים שבהם הייתי נוסע מבת ים לחולון עם דיסקט, לא היה אז מיילים, לא היה פקסים אפילו, הייתי נוסע עם דיסקט למערכת להביא את הכתבה שלי. וזהו, ושם אני חושב הדבר הזה של הכתיבה הקבועה, היומית, השבועית, גיליתי את זה.
אפשר להגיד שכבר מהשלב הזה, שתי התכונות שמאוד מאפיינות לך של יזמות, ואהבת הכתיבה נפגשו.
כן, של חוצפה גם, כתוב לבוא פתאום להיכנס למערכת עיתון ולהגיד, אני רוצה לכתוב, ואני רוצה, גם קיבלתי טור אישי די מהר, כאילו הגיגיו של נער צעיר, כן.
ולאן לקחת את זה הלאה? זאת אומרת, מתי אתה, בעצם הקריירה האמיתית שלך, זה נכון להגיד שנפתחה בעצם בתאונה? זה,
אתה יודע, זה כזה, כן, בשביל הרומנטיקה, אבל זה נכון שבגיל 16 הייתה לי תאונה, עבדתי במסעדה בראשון לציון, בכדי לממן ראשון נהיגה, דיסקים ובגדים בתקופה ההיא, ובעצם הפכתי לנכה, תוך כמה ימים, איבדתי את התחושה ברגל שמאל, אני חושב, או ימין, אני כבר לא זוכר, באופן מלא, וברגל השנייה 50%, אז למעשה לא יכולתי ללכת.
זה עוד אפילו לפני ידיעות אחרונות, אנחנו מדברים.
כן, נכון, נכון. ובעצם שכבתי, לא הלכתי לבית הספר, זה היה החלק הכיפי בחוויה, ופשוט, ואתה יודע, שוב, בתקופה היא לא היה אפילו כבלים, זאת אומרת, הכבלים רק התחילו, הוט לימים, אז לא היה לי מה לעשות, כלומר, ישבתי וחשבתי והיגגתי, התחלתי לכתוב מחברת, עם כל מיני חלומות שיש לי, מה אני רוצה לעשות שאני גדול, ובאמת ככה, אתה יודע, ממש שנה אחרי שנה, גיל 17, גיל 18, עד גיל 40, זאת אומרת, פשוט אז היה נראה לי כמו סוף העולם, וממש תכננתי את חיי, ובין השאר, כן, בתוך הרשימה, בתוך המחברת הזאת, הסעיפים היו להיות עיתונאי, לראיין אנשים מכל העולם, לראיין שחקנים בהוליווד, דברים שלהם קרו, להוציא ספרים, שתהיה לי הוצאת ספרים, כאילו, כן, די אז תכננתי את עתידי.
אתה יכול להסביר מה גרם לך? זאת אומרת, אתה בן אדם מאוד מתודולוגי, אתה, הרעיון הזה של לייצר רשימות?
לא יודע, אני אדם מאוד לא שלמד, אין לי בגרות, אני הייתי תמיד מאוד מאוד גרוע לימים, הובחנתי בהפרעות קשב וריכוז, כמו בערך מרבית האנשים בימינו, אבל אז לא היו את הכלים, לא הסתדרתי בבית הספר מבחינת לימודית, ממש, חוץ ממגמת תיאטרון, שזה הייתה אהבתי, לא, בספרות נכשלתי, בחיבור נכשלתי, אבל בחיבור נכשלתי לא כי לא כתבתי טוב, אלא כי המורה לא התחברה לרעיונות שלי, קצת הקדמתי את זמני בכל מיני דברים שכתבתי, מאז ומתמיד למדתי לבד, גם כתיבה, אתה יודע, לא היה בתקופה ההיא, שוב, אנחנו חוזרים 30 שנה אחורה, לא היה ספרי כתיבה בארץ, לא היה קורסים, לא היה אינטרנט, לא היה אמזון, למדתי לבד, למדתי למעשה מקריאה, מקריאה, ואני חושב שגם מה שתרם לי זה העובדה שהייתי גם במיטה שנה פלוס, וגם הייתי בן יחיד, כך שלא היה לי, חוץ מלפתח את הדמיון שלי, ולעשות ניסוי ותהייה, לא היה לי הרבה כלים, אז פשוט מניסוי ותהייה, כתבתי במחברות, סוג של יומנים, וטקסטים, והגיגים ומחשבות, ו...
זה מעניין שכששכבת במיטה, או שלא יכולת ללכת, זה גרם לך לא, דווקא משם התחלת לחלום, זאת אומרת, נכון. לא חשבת לעצמך, אני לא יכול להגשים יותר דברים, אני לא אעשה יותר דברים, אלא חשבת שזה מה שיקים אותך, או שזה מה שיוביל אותך לעשות דברים?
אני לא יודע אם חשבתי שזה מה שיקים אותי, יכול להיות שאתה יודע, זה שילוב של תמימות של נער בן 16, קצת טמטום, כלומר, הכחשה והדחקה של המצב, אבל גם היום, אני יכול להגיד היום ממרום גילי, גם כנראה מבנה אישיותי. הרי זה ידוע שאנשים נולדים עם מתאר של אישיות, וזה גם ידוע, מחקרים מוכיחים, שאנשים נולדים פסימיים או אופטימיים, אפשר לעבוד על זה, אבל בגדול זה מולד. כנראה שאני נולדתי עם התפיסה האופטימית הקיצונית, כי זה היה ממש ברור לי שאני אחזור ללכת, ואני הרבה פעמים נשאל בהרצאות סביב הספר הרשימה, שהסיפור של הנכות מתואר שם, ואם היית נשאר נכה, מה היה קורה? אז אני תמיד אומר שכנראה הייתי זוכה באולימפיאדת הנכים. כלומר, אני לא חושב שהנכות הייתה משנה משהו ברצון שלי להשיג דברים או להגשים חלומות. זה משהו באישיות וכנראה גם בבית שבו גדלתי, בחינוך של אמא שלי.
ונחזור רגע, או נעבור, לכתיבה ולספר הראשון שכתבת. מה היה, מה הוביל לך לספר הראשון?
אז זו הייתה התפתחות שלי כעיתונאי. באמת, אחרי השירות הצבאי, נכנסתי לעיתונות כבר כעיתונאי ככה מבוגר בן 21, וכתבתי גם הכל מהכל, ועבדתי בכל העיתונים, חלקם כבר לא קיימים, עיתון אנשים, בקיני. די מהר הפכתי להיות כתב ראשי בפנאי פלוס טיים אאוט, ומשם עברתי לעיתוני סוף השבוע. גם בארץ, גם תקופה קצרה, גם בידיעות אחרונות קצת, אבל בעיקר במעריב ובישראל היום. והזכרת שהיו לי בין השאר טורים אישיים, היה לי טור בפנאי פלוס, מבית ידיעות אחרונות, שנקרא אני סלבריטאית. טור סטירי, שבו כתבתי טקסט על סלבריטאית וונאביז, שהייתה כזה החלאה של כל מיני סלבריטאיות של אותה תקופה, קצת מורן אטיאס, קצת מורן אייזנשטיין, קצת, שנורא רוצה להיות כוכבת גדולה. זה היה מבוסס על חיי, כשחקן באותה תקופה בשיר שלנו ובשמינייה, ודברים שחוויתי, אבל לקחתי והקצנתי את זה, כמו שסופר טוב עושה. ביום אחד, אחרי שנה, כי זה היה טור שבועי, פתאום הרגשתי שרגע, למעשה, אני כותב כאן ספר בהמשכים. יש לי בעצם קול של גיבורה, שהוא קצת עני, אבל הרבה הקצנה, ובעצם כל שבוע אני מחויב לכתוב פרק של 700 מילים, והרגשתי פתאום בגיל 25-6, שיש לי את המסוגלות הזאת לכתוב משהו עם קול בקוף, עם המשכיות. והיה לי רעיון שרציתי בראש מגיל 17, על ספר מתח, זה היה תקופת הפיגועים של ישראל, הידועה לשמצה, והיה לי איזשהו רעיון לכתוב משהו שקשור לפיגועים ולערוץ חדשות כושל, ולא היו לי כאמור כלים, אבל פתאום הרגשתי שאני כן יודע לספר סיפור בהמשכים, ואמרתי, אני אנסה. ופשוט ישבתי במוצאי כיפור אי שם, כשהייתי בן 25, ובמוצאי סוכות שני, כלומר, בפרק זמן של 10 ימים, שבועיים, סיימתי דראפט ראשוני של ספר מתח בשם קניאל וייס תל אביב, על אישה צעירה שמגיעה מקרמיאל לתל אביב, קצת רומן תל אביבי, קצת על שותפים, קצת על גייז, קצת על שוק הקרמל, על התקופה של תל שיינקין בזמנו, והעבודה שלה בערוץ חדשות כושל, ואיזה פרשה שהיא מסתבכת בה, וגם מפענחת, משהו בלשי. סיימתי לכתוב, ברוב התרגשות שלחתי את זה לכל הוצאות הספרים, כולם אמרו לי לא. זה היה כל כך בוסרי, וגם בדיעבד, לגיבורה קראו בספר, קרן, מיכל ויעל, כאילו, אפילו לא עשיתי הגעה, כאילו ישר מרוב התרגשות שלחתי לכולם. קיבלתי תשובות של שליליות, הייתי נורא מתוסכל, כי התשובות האלה הן נורא גנריות, כאילו תודה רבה, ספרך לא נמצא מתאים להוצאה, וזהו, לא בלי כלום.
כן.
וכבר הייתי קצת מוכר כזה ברדיו, בטלוויזיה, אז אמרתי, מה, אבל אני כאילו כבר קצת מוכר, למה אף אחד לא מנסה לטפח אותי? הרגשתי שיש בי משהו. פניתי לרם אורן, שבזמנו הוא הקים הוצאת ספרים בשם כן. קשת, אחרי שהוא הוציא ספר בהוצאות גדולות, והוא החליט שהוא רוצה לעצמו, גם כמודל עסקי. ורם אורן, שהיה באמת אז בסיאו, התקשר אליי, אמרתי, תקשיב, קראתי, זה לא רע בכלל, אני כבר לא מוציא לאחרים ספרים, אבל למה שלא תלך עם זה לטלוויזיה? זה ממש, יש לזה פוטנציאל לסדרת טלוויזיה, אתה גם תרוויח הרבה יותר. לא באמת? וואו. אז במקרה, הייתה לי פגישה בטלוויזיה באיזה חברת הפקות, סיפרתי להם את הרעיון, ובמקום קיבלתי צ'ק של $1,000 לפיתוח. שאז לא הבנתי שזה כאילו אירוע, כזה, אני זוכר שיצאתי כזה באדישות, אמרתי, אוקיי, קיבלתי $1,000, ועכשיו אני צריך גם לכתוב סדרה. התחלתי לעבוד על סדרה, ובמקביל, יום אחד פגשתי מוציא לאור של הוצאה קטנה בשם סלע ספרים, זיו כהן, שהוא בעצמו נדחה על ידי הוצאות ספרים, והוא פתח לעצמו הוצאה, וסיפרתי לו על הרעיון, הוא נורא אהב, הוא אמר לי, תשלח לי את הספר, ואם אני אמצא בזה ערך, אז אולי אני אוציא לך את זה לאור. ועבר חודש, ועברו חודשיים, ואמרתי, עוד אחד שלא חוזר אליי. ואז אחרי 3 חודשים הוא שולח לי מייל קצר, אומר לי, יובל, הספר ערוך בשבוע הבא בחנויות. זהו. כאילו, ולמעשה ככה התחילה קריירת הכתיבה שלי. הספר, אגב, בסופו של דבר יצא בגיל 31. לקח לי 5 שנים למצוא לו בית.
זה מעניין, כי אתה באמת, אני חושב שיש איזשהו משהו בך שדווקא מכשולים מחשלים אותך, ויש איזשהו משהו שנראה לי שאתה אוהב מכשולים. זאת אומרת, העובדה שדחו אותך בהוצאות גרם לך להתקשר לרם אורן.
נכון.
וזה מין איזה, ואני חושב שגם עוד דבר שאני רואה אצלך זה שאתה, אין לך, אתה לא מחפש להיות עם הזרם במובן הזה שאתה לכתוב על סלברים, זאת אומרת, כאילו להיות רכילות וכאלה וזה, זאת אומרת, אני זה אני, אתה לא מנסה להיות מישהו אחר.
הבחנה מאוד מאוד נכונה, אני אעביר לך אחר כך בביט את התשלום הפסיכולוגית שלי, זה נכון, אני גם אתגרים ותשובות לא מניעות אותי מאוד, אפילו אני אומר את זה היום בהרצאות שלי על הגשמת חלומות ש... לנקום נקמה, זאת אחלה מוטיבציה. זאת אומרת, כאילו להגיד, אוקיי, לא קיבלתם אותי, חכו. וזה קרה לי הרבה פעמים, שכל מיני הוצאות שדחו אותי, או כל מיני אנשים שדחו אותי לימים, מה שנקרא, עלו לרגל ופתאום חיזרו אחריי. ואני מודה שיש בזה משהו נעים להגיד, כן, פספסתם, החמצתם. אז הייתה לי מוטיבציה מאוד גדולה להוכיח, תראה, גם ידעתי שאני יודע לכתוב, זאת אומרת, בכל זאת הייתי בעיתונות, הרבה מאוד שנים, והייתי כזה, אתה יודע, נהר זהב, תגלית כזאת, ובאמת הרווחתי הרבה מאוד כסף בעיתונות, והיה לי מעמד. אז ידעתי שיש לי את היכולת לכתוב. והדבר השני, אפרופו לא להיות חלק מהזרם, זה נכון, אתה יודע, גם כעיתונאי, אף פעם לא הייתי בקליקה, אף פעם לא ישבתי במקומות הברנג'איים, גם כשחקן, אני מכיר המון שחקנים, הופעתי עם שחקנים באמת, עם גדולי השחקנים בישראל, אף פעם לא הייתי בחבר'ה, וגם כסופר, אני אולי אהוד על ידי חלקים מהקהל, אבל אני לא אהוד על ידי הברנז'ה. וזה בסדר, אין עם זה בעיה, אני לא אומר את זה כאילו בקטע לרחם עליי. אני חושב אחרת, אני פועל אחרת, אני בז לדברים מסוימים, בברנז'אות השונות. כן, אני חריג.
ואגב, גם בקטע הזה של לעשות, אתה יודע, גם להיות שחקן, וגם להיות עיתונאי, וגם להיות כותב, וגם להיות יוצר טלוויזיה ועסקים, זה קשור לקשב וריכוז, או זה קשור גם, עוד פעם להגיד, זה מי שאני?
זה שילוב, שוב, שאלה יפה, זה שילוב של כנראה הפרעות קשב וריכוז, יש לי נטייה להשתעמם נורא מהר, אז אני אומר, אוקיי, עכשיו כתבתי 3 ספרים, רגע, אני עכשיו אשחק, רגע, עכשיו מציתי, אני עכשיו אעשה עסק, רגע, זה שילוב של זה, אבל זה גם שילוב של מי קבע שצריך להיות רק דבר אחד. תשמע, שוב, אני משנות ה-80, כלומר, 76 נולדתי, אני משנות ה-80, בשנים רבות סבלתי מדימוי של וונאבי, תחליט, אתה שחקן או עיתונאי, אי אפשר ביחד. אני זוכר שהייתי פעם באודישן, מאוד מוצלח, בתיאטרון, אצל ציפי פינס, והכירה אותי, כי זה היה אחרי השיר שלנו והשמניה. עשיתי אודישן מאוד מאוד מוצלח, ושחקנים יודעים מתי האודישן הוא מוצלח או גרוע. ואני זוכר שבסוף האודישן היא אמרה לי, אבל מה אתה עושה פה? אמרתי לה, אודישן, אמרתי לי, כן, אבל אתה לא יכול, אתה כאילו, אתה בעיתונות. אמרתי לה, כן, אבל אני לא, מה, את מפחד שאני אכתוב על, אני אסגיר דברים מתוך התיאטרון? אמרתי, לא, 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 אני לא. אמרתי לה, את יודעת, הרי גם עיתונאי הוא קצת שחקן. כשאתה בא לראיין, אתה כאילו מתעניין במישהו אחר. לפעמים אתה מתעניין באמת, לפעמים אתה כאילו מתעניין, זה גם דמות. אני לא רואה סתירה בין הדברים, ואני מרגיש שבסופו של דבר, היום, מה שאני עושה, זה התנקזות של כל היכולות שלי. אני יודע לכתוב בפייסבוק כמו עיתונאי, לייצר עניין ולייצר כותרות וסטטוסים ויראליים, כמו שהעיתון יודע לייצר כותרות. אני יודע לעמוד על במה ולהעביר הרצאה כמו שחקן, ולתפוס את הקהל, ואני יודע לנהל את הכל כמו איש עסקים.
וזה מעניין, כי קודם כל אני מניח שכמו שאמרת עכשיו בדוגמה הזאת, יש משהו שמורה אנטגוניזם, מישהו שהוא רק סופר, או מישהו שהוא רק עיתונאי, או מישהו שאומר, רגע, איך הוא מרשה לעצמו, ולמה שאני, איך יכול להיות שהוא יקבל את אותו נתח כמו שאני מקבל, אם אני, זה כל מה שאני עושה. והדבר השני זה שלכאורה זה גם סותר, וזה אולי קצת מתחבר כבר להמשך דרכך, את כל האני מאמין שאתם אומרים, תשקיע, תתמקד, תתרכז, תעשה את מה שאתה טוב בו, ואתה בעצם אומר, מה שאני טוב בו זה הרבה דברים, ולכן אני דווקא עושה את זה.
תראה, אז שוב, מה שהשתנה משנות ה-80, אנחנו ב-2024 עכשיו, זה היום כבר זה עידן שמקבל את המולטי-טלנטיות הזאת. זאת אומרת, נגיד בארצות הברית זה מאוד מקובל, ששחקנית היא תהיה גם מפיקה. של סרטים, או של סרטים אחרים, או של סרטים שהיא עושה, או תוציא ליין איפור, או תוציא ביוגרפיה, זאת אומרת, לא בזים לזה בארצות הברית.
אתה מביא אפילו ציטוט של ביונסה, לדעתי, שאומרת משפט כזה, נכון?
יש איזה משהו, כן.
שאומרת שמותר להיות גם שחקנית, וגם זמרת, וגם...
של ג'ניפר לופז, בספר החדש הפריצה. נכון, נכון, נכון. עכשיו, אתה יודע, אז קודם כל, הרבה דברים השתנו. היום יש יותר פתיחות לגם וגם וגם וגם, אבל אני באמת, תראה, אם הייתי עושה גם וגם וגם, והכל היה נורא בינוני ומטה, אז הייתי יכול לקבל את הביקורת, שאומרים, תשמע, אבל תראה, אתה לא מצליח להגיע פה לאיזושהי פסגה, אבל אני אומר את זה בצניעות, אני חושב שכל מה שעשיתי, אם זה בעיתונות, אז עבדתי בעיתונים הכי גדולים, במוספים הכי נחשבים, ואם זה בספרים, אז ציינת פה את הרזומה, אז הספרים באמת מצליחים גם בארץ וגם בעולם, ואם זה כשחקן, אז בוא, אתה יודע, הצגות או סדרות מצליחות, שחלקן 20 שנה אחרי עדיין קלטיות כמו השיר שלנו והשמינייה. אתה יודע, אם הייתי מופיע במתנס בחולון וכותב במקומון של אפולה, מבלי לפגוע ולזלזל, והייתי מוציא 2 ספרים שאיש לא קורא, אולי לביקורת הזאת היה מקום, אבל אני חושב שדווקא נורא התמקצעתי בכל הדברים, ונורא הלכתי עד הסוף, כשאני עושה משהו אני הולך עד הסוף עם הדברים, כך ש...
כן, קודם כל עם תוצאות קשה להתווכח.
כן.
אגב, ספר לי פעמי שלפני הרבה שנים, מעניתי אם זה נכון או לא, שלא יודע אם זה היה רשימה או ספר אחר שלך, אבל שבהתחלה כדי בין היתר לשווק אותו, אתה הנחת אותו על ספסלים בתל אביב.
נכון, נכון מאוד.
מה זה היה?
כן, אני מאוד מאמין בפרסום השיווק שהוא...
זה מאוד, אני זוכר כמה זה הרשים אותי, ששמעת, איזה ספר זה היה?
זה היה, כן, זה היה מרשימה.
כן.
לקחתי את ספר הרשימה, לקחתי איזה 200 עותקים, או 300, ופיזרתי ברחבי תל אביב, חדרה, ואולי ירושלים, וכתבתי בפנים הקדשה, אם מצאת את הספר הזה, זה סימן, וחלומות צריך להגשים, והספר הזה יהיה לך כלי, ופשוט העליתי את זה ברשתות חברתיות, ועשיתי כזה מין לחפש את המטמון, ואנשים, חלק מהעוקבים אחריי רצו וחיפשו, חלק מהאנשים אקראים ברחוב מצאו, זה היה נגיד מהלך אחד, אבל אני יכול להגיד לך שבספר הראשון שלי, בקניאל וייס תל אביב, שדיברנו עליו מקודם, שוב, לא היה לי אמצעים כלכליים, לשווק ויחסי ציבור ושיווק, וגם הרשת עדיין הייתה בחיתוליה. אז פשוט לקחתי תקציב של 500 שקלים, והתפסתי 1,000 מדבקות שכתוב עליהם איומים ליעל וייס. יעל וייס, אנחנו יודעים איפה את גרה. יעל וייס, אנחנו נתפוס אותך. אגב, וייס, יעל וייס זה שילוב של נירית וייס, העורכת שלי, בפנאי פלוס, שהיא לימדה אותי כתיבה, של דנה וייס, שאולי שמעת את השם הזה, שהיא עיתונאית בערוץ, כן, בחדשות 2, וגם, ויעל זה שם שאמא שלי נורא אהבה, ורצה לקרוא לי יעל, לו הייתי בת.
באמת?
כן, בכל מקרה, נחזור לשיווק של הספר הראשון, שהפך לרב מחר די מהר, אז כל מיני איומים, יעל וייס, אנחנו יודעים איפה את גרה, יעל וייס, אנחנו נתפוס אותך, יעל וייס, את מחוסלת, כי זה ספר מתח, ופיזרתי את זה ברחבי תל אביב, הדבקתי את זה על רכבים, על ספסלים, ואנשים התחילו לתהות מי זאת היעל וייס המאוימת הזאת, ואיזה עיתונאי ראה אותי מדביק, אז הוא התקשר אליי למחרת, אמר לי, מה זה? אמרתי, אוקיי, זה ככה פרסום לספר שלי, ולמעשה ככה קיבלתי את הכתבה הראשונה בעיתון העיר, שהיה אז מאוד, מאוד חזק, והשאר היסטוריה. וגם עטפתי...
אתה נהנה מזה? יש לי שאלה.
כן.
בדרך כלל כותבים, כן. זה השלב שהכי מלחיץ אותם, או מפחיד אותם, או
השיווק.
לא רוצים את השיווק.
כן.
ויש לי תחושה שאתה נהנה מזה, לפחות באותה מידה כמו מהכתיבה.
מאוד. תראה, אני תמיד אומר בקורסי כתיבה שלי, ובהרצאות על כתיבה, שהחלק הכי קשה בכתיבה זאת לא הכתיבה. זה הפיצוח, וזה השיווק. כי לכתוב מבלי לזלזל במקצוע, זו משימה שבסופו של דבר, כולם כותבים. בוואטסאפ, בפייסבוק, בטינדר. נכון, אין מה לשוות בין הודעת וואטסאפ לבין ספר, אבל בגדול, היכולת לחבר מילים לכולנו יש, בטח בעידן של ימינו. הקושי הוא, כן, לייצר משהו עם לוגיקה, עם התחלה, אמצע וסוף, וכאמור לשווק. כי בוא, אתה יודע, כל שנה, ומי כמוך יודע פה בעברית, יוצאים 8,000 ספרים פלוס מינוס. זה כמו, שמתווספים לכמות של שנה שעברה, ולספרים שעל המדף עוד משנה שעברה, ולרבי מחר של 20 שנה. ולך עכשיו תתמודד עם זה, וזה קשה. ואני טוען, אני כותב את זה גם בספר הפריצה החדש, שצריך לרגש את האנשים, להפתיע אותם, להגיד, וואו, איזה מהלך הוא עשה. וזה לא דורש אמצעים. הנה, אנשים אומרים לי, טוב, אתה כבר מסודר לי, יש לך כסף. זה ממש לא קשור. כי לייצר מדבקות עלה לי 500 שקל. ובספר השני שלי, עטפתי מונית של קו 5.
איזה ספר זה?
נא להתנהג בהתאם. גם ספר מתח על רצח בתוכנית ריאליטי. פשוט עטפתי מוניות של קו 5 בתל אביב, שכל היום נוסעות ברחבי תל אביב, עם כל מיני גם משהו מתוך הספר, אז היה מהלך כזה. אני יכול להגיד לך שאפרופו, הברנז'ה שלפעמים מתעצבנת עליי, כי זה כאילו לא יאה שסופר, יש משהו בספרות כאילו מאוד גבוה, מאוד נשגב, מאוד מרוחק, ופעם התקשרה אליי סופרת, מפורסמת, ואמרה לי, תקשיב, אתה ממש מבזה את עולם הספרות, ספר זה לא קוקה קולה, אמרתי לה, ספר זה קוקה קולה, וזה שוקולד אליט, וזה אפקת כביסה, ואין שום הבדל בעיניי, זה מוצר צריכה, וזה מוצר צריכה, ואני לא רואה בזה שום הבדל. אמר לי פעם באיזה רעיון, גם עיתונאי אמר לי, אתה למעשה כותב ספרי טיסה, אמרתי לו, אני למעשה כותב ספרי שירותים, כאילו מצידי שיקראו אותי בכל מקום, אתה יודע, הייתי פעם בהופעה של חנן בן ארי, ונכנסתי מאחורי הקלעים, הוא אמר לו שלום, והוא אמר לי, אני לא מאמין, אם הייתי יודע כמה שעות אני מבלה בשירותים איתך. וזו המחמאה הכי גדולה שאדם יכול לקבל, אדם כותב בעיניי. כן.
זה, אני גם פה, אני חושב שבכלל המושג הזה ספר, אני חושב שאחד הדברים, זה מושג מאוד רחב, אוקיי? זה מי, באמת, לא יודע, מי דוסטויבסקי, ועד ספרי הדרכה, וזה פורמט, ובתוכו יכולים כל כך הרבה דברים, ואין לי, אני מסכים אותך לגמרי שנושא השיווק, לא כולנו יודעים לעשות את זה כמוך כנראה, אבל זה מהותי לפחות באותה מידה, לא יודע, באותה מידה, כל אחד אחרת, אבל מאוד מהותי.
כן.
להביא לידיעת, ושישמעו, ושירצו לקרוא.
נכון, תראה, אני מדמה ספר או כל יצירה אחרת לבייבי, לתינוק. ואני תמיד אומר לאנשים, כשהתינוק שלכם מגיע לאוויר העולם, ובבית החולים, לוקחים אותו לילה שניים לתינוקייה כזה עם החיות, אתם תשאירו אותו שם? לא, אתם לוקחים אותו הביתה, מחתלים אותו, מאכילים אותו, מניקים אותו, קמים אליו בלילה, ואותו דבר עם ספר. אדם משקיע בכתיבת ספר שנה, שנתיים, שלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים, כל אחד והחבלי הלידה שלו. לי באופן אישי לוקח משהו כמו שנה. אז מה? בזה נגמרת המשימה? זה הבייבי שלך, אתה רוצה שהוא ישריש שורש, שהוא יגדיל רגליים, שהוא ילך. אתה יודע, אני יכול להגיד של חלק ערי מהספרים שלי, למרות שחלפו עשור מחלקם, ואפילו יותר, הם עדיין נמכרים, כאילו הם יצאו אתמול לחנויות, נגיד, מן הסתם הרשימה, אני מקבל דוח מהחנויות חודשי, אתה יודע, כאילו הספר יצא אתמול, כי אני מתחזק את זה כל הזמן.
תגיד, דווקא בהקשר הזה, דווקא מתוך ההבנה העמוקה שלך בכל נושא השיווק והחשיבות, מדברים הרבה על המילה הכתובה היום, אל מול, אתה יודע, פורמטים טלוויזיונים, ובכלל, כל מה שקשור למולטימדיה.
כן.
אתה כיוצר, שיש עולמות הרבה יותר ויזואליים, והרבה יותר, אתה יודע, שפונים להרבה יותר חושים, אתה עדיין נאמן לכתיבה.
כן.
מכיוון שזה יותר קל לעשות לבד, מכיוון שאתה מאמין ב... באמת בפורמט.
שאלה יפה. אני, כן, קודם כל, אני אוהב את הלבד. אני כאמור בן יחיד, נעים לי מאוד, אני והמחשב, זה גם נורא בודד כמובן, אבל אני מאוד אוהב את זה. אני פחות מתחבר, אני אגיד לך מה, זה לא רק זה. אני עכשיו עובד על מחזה לתיאטרון, ואני מקווה שהכל יהיה קשורה, והוא ייכנס, כי זה חלק מההתפתחות שלי כאדם כותב. אני הייתי רוצה מאוד להיכנס לתיאטרון, זה גם, שוב, קשור גם להיסטוריה שלי הפרטית כשחקן. אבל גם בתיאטרון וגם בטלוויזיה, יש תלות מאוד גדולה באישורים. אתה צריך לעבור בטלוויזיה לא רק את החברת הפקות, ואז את המנכ״ל של ערוץ 2 או 13, או לא משנה איזה ערוץ, והמפיק הזה, והעורך, והעורך תסריט, ובעלי המניות, וכנה לגבי התיאטרון. יש משהו בספר, אתה כותב אותו, או שאתה מחובר להוצאת ספרים שאתה כבר רץ איתם, או אם אתה פותח לעצמך הוצאה, אז אתה עושה את זה לבד, ואין לך תלות. אין לי סבלנות, מודה, להמתין בסבלנות. עכשיו, 3 שנים, אתה יודע, סדרת טלוויזיה, לרוב עד שהיא על המסך, לוקח מינימום 3 שנים, אם לא 5. אין לי 5 שנים לחכות. אתה יודע שאחד הספרים שלי, השיקוי המופלא, ספר לילדים שיצא לפני 2 או 3, הוא התקבל לאיזשהו, אתה יודע, שאת מצד הספרים וכל הדברים האלה, שכאילו מבטיחים לך, סוג שמבטיחים לך במרכאות, איזה שכפול של 100,000 עותקים, ואז זה מוזרם לבתי ספר וגנים. זה כאילו, זה פיננסית, זה מעולה, וגם כמובן להיכנס ל100,000 בתים. ואמרו לי, תקשיב, אם אתה רוצה להיות, יש סיכוי שהספר יתכנס לאחד מהדברים האלה, אתה צריך להמתין שנה, כי השנה כבר פספסנו, וזה לשנה הבאה. ואמרתי, אני לא ממתין שנה. מי יודע מה יקרה עוד שנה, אולי אני בכלל לא אחיה עוד שנה. אני רוצה עכשיו. יש לי קושי בתחילת סיפוקים.
כן, האמת שאני מתחבר לזה במובן הזה, אני גם כן, יש לי איזושהי חוויה דומה שכתבתי הצעה לסדרה עם מישהו ביחד, והתחיל כל באמת הדיונים האינסופיים עם חברות הפקה, אולי כן. ככה, אולי ככה, אולי בסוף אמרתי, אתה יודע מה, שנינו סופרים, בואו נכתוב את זה כספר. ירצו, ייקחו, לא ירצו, נוציא את זה בכל מקרה כספר.
ממש ככה. אז אני חושב שזה נובע אצלי, אני גם נורא נהנה, תראה, אין ספק שעולם הספרות עבר ועובר שינויים כל הזמן. רואים את זה, זאת אומרת, אני חושב שהקושי הכי גדול, ועליו אני כותב אגב בספר אחר שלי, בספר שנקרא רב מחר, על כתיבה, שהרגלי הכתיבה משתנים, הקשב שלנו משתנה, ובהתאמה גם הרגלי הכתיבה משתנים, כלומר, אתה, בעיניי, זו תפיסתי האישית כמובן, אתה לא יכול לכתוב היום 8 עמודים של תיאור בית, כמו שנגיד בספר אבא גוריו מהבגרות היה, או בחד ועונשו, או באנה קרלינה, 3 עמודים של תיאורי סופת שלגים. זה נורא קשה לצלוח את זה היום, ויש היום מגמה, יותר ויותר סופרים, ואני חושב שאחד הספרים הנפלאים, שמאוד אהבתי, זה של אילה בלום, איך לא אוהבת ביתך, רומן נהדר שזכה בפרס ספיר לפני 3 או 4 שנים, והספר הזה, כל פרק שם, הוא בין עמוד ל3 עמודים. עכשיו, הייתה לי שיחה עם אילה, שאלתי אותה, מה, זה בגלל ה-121, וההפרעות קשב וריכוז, והאתגר של הטלפונים, היא אמרה לי, לא, ככה יצא לי, תראה, גם יש כל נבוא, יש לו ביצירות האחרונות שלו סיפורים קצרים וקצב יותר מהיר, יש משהו שקצת מדלדל בכמות המילים, יותר קצבי, יותר מהיר, צריך לנוע עם הזמן.
אני אגב גם פה מאוד מסכים איתך, אני חושב שבסופו של דבר זה אפילו לא עניין של רצון לפנות לקהל, אלא יותר לבוא להגיד מי אנחנו, ואם מישהו נאמן לעצמו, אני חושב שאנשים כותבים הכי טוב כשהם כותבים באמת את עצמם, ולא עסוקים ב-
כן.
לייצר איזה משהו שיהיה מרשים למשל, אז זה הקצב היום.
לגמרי.
וגם, אני גם מאוד מאמין בסיפורים קצרים, אני חושב שבעולם הדיגיטלי, בניגוד לפעם, בפורמט מודפס, אין מקום אולי לסיפורים קצרים, אלא הם מאקדים אותם.
כן.
או לא לסיפור קצר בפני עצמו, אבל בעולם הדיגיטלי, יש המון מקום לזה, אם מישהו יושב בבית קפה, או מי שיושב בבית קפה, יותר קל לקרוא סיפור קצר, משהו להתחייב לספר.
לגמרי, ואני עוקב אחרי הספרים הקצרים שיוצאים, הסיפורים הקצרים שיוצאים כאן בעברית, וגם מדי פעם מקבל מייל של בוא תכתוב, מודה שזה פחות יושב עליי כרגע, אבל כן, אני חושב שצריך לדעת לנו עם הזמן, אתה יודע, אני אומר את זה גם כעיתונאי, וגם כסופר, וגם כשחקן, אני מכיר את כל הז'אנרים האלה, ואני ראיתי את ההתפתחות שלהם, שוב, אני בועחה 50 כבר, לא יאמן, ואני רואה קולגות שלי, אתה יודע מה, מעולם העיתונות למשל, שלא נעו עם הזמן, שכותבים בשפה הרחאית שלפני 30 שנה, שלא מבינים שצריך לקצר, שצריך יותר להגיע לפואנטה, שצריך לדבר קצת בשפת הכן, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, טוויטר, וכאילו מתעקשים לכתוב כמו פעם, ומה לעשות, הקהל מפנה לך כאילו את העורף, צריך לדעת לנוע עם הזמן ולהתאים את עצמך, גם אם זה לא תמיד מתאים לך, אתה יודע, גם לי לדוגמה יש פודקאסט, שנקרא מעבדה להגשמת חלומות, והוא מאוד מאוד מצליח, וסירבתי תקופה ארוכה לעשות פודקאסט, מה פתאום וזה, והבנתי שזה חלק משירות לקהל שאני נותן, ואני צריך לעשות את זה, ולשמחתי הוא גם נורא נורא מצליח, אז צריך לדעת לנוע עם הזמן.
ואני מאוד רוצה שנדבר על הספר החדש, וכדי להגיע אליו אני אשמח שנתחיל לדבר על הרשימה, שאני חושב שזה באמת אני לא יודע אם אתה שמח עם זה, או לגמרי מסכים עם זה, אבל זה הספר שבעיניי הכי מזוהה איתך.
נכון.
כן, ושהצליח בצורה בלתי רגילה, ודיברנו על זה, וגם שהתחלת לכתוב את הרשימות, כשהיית בחור צעיר ושכבת אחרי תאונה במיטה.
כן.
אבל אולי תספר על היציאה שלו לאור, ההחלטה שלך, איך אתה, מה חשבת לגביו, ההצלחה שלו, ומשם נמשיך, אני חושב שהספר הפריצה, הוא מתחבר בעצם לרשימה מאוד. במובנים.
כן, אז תראה, אז האמת שאני תמיד אומר בצחוק, שהרשימה הייתה תאונת עבודה, פה תאונות, כי לא תכננתי. זה באמת התחיל מזה שבגיל 16, ניהלתי מחברת עם רשימות, זנחתי אותה, מצאתי אותה כעבור 15 שנה, לקראת גיל 30, פתאום הסתכלתי, אמרתי, וואו, כל מה שכתבתי קרה, כאילו עיתונאי, זה, משפחה, הכל קרה, כמעט הכל. ונורא התעסקתי בזה. באותם ימים הפייסבוק ככה התחיל לתפוס תאוצה, וזה נורא עניין אותי הפייסבוק, המיידיות הזאת, שאתה כותב משהו, ואתה מקבל, לא כמו בעיתון אחרי שבוע, תגובה, אם בכלל, אתה מקבל מיד. נורא הדליק אותי. והחלטתי לפרסם רשימה חדשה, לעשות ניסוי, לראות מה זה הפייסבוק הזה. ופתחתי בלוג, יומן אישי, ברשת, ופרסמתי בו רשימה של 10 דברים שאני רוצה להגשים, ב-400 ימים, קוביות בבטן, לפגוש את אופרה ווינפרי, להקיף את אוסטרליה, כל מיני דברים. בעברית ובאנגלית, העליתי את זה לרשת, זה נהיה ויראלי, ממש, משהו פסיכי, ברמות שקיבלתי עשרות אלפי מיילים מכל העולם, מעזה, מאיראן, מעיראק, מצרפת, מבלגיה, ישראל, אנשים רצו לעזור לי. יצאתי למסע של הגשמת החלומות, הרשימה הזאת, ותיעדתי כל יום מה קורה, מה קורה. ואז אנשים אמרו לי, תקשיב, חבל שאין איזה חוברת, או משהו עם כל התובנות, ועם כל וגם חבל שאין הרצאה. אז עשיתי הרצאה לחברים שלי, ממש באיזה ערב שישי. ואמרו לי, וואי, חבל שאשתי לא פה, ואחותי לא פה, והבן שלי לא פה. אמרתי, טוב, אני אעשה עוד הרצאה. איכשהו התחילו לדבר על ההרצאה הזאת, נהייתה הרצאה, והתחלתי לרוץ איתה, בבתי ספר, ובארגונים, ואמרתי, טוב, איזה יופי, זה יהיה נחמד, אם יהיה לי כזה שתי הרצאות בחודש, ואני ארוויח עוד איזה כמה שקלים, אני אטוס לחול עוד פעם בשנה. ואז אמרו לי, חבל שאין ספר. וכאילו, כל דבר, אתה יודע, הקשבה לקהל, זה דבר מאוד חשוב. הקשבתי למה שאמרו לי כל הזמן הקהל. חבל שאין הרצאה, חבל שאין ספר. קיבלתי ספר, ערכה אותו ענת לב אדלר, שהיא סופרת ועיתונאית בידיעות אחרונות, והיא העורכת של הספר הרשימה, ואף הוצאת ספרים לא רצה את הספר. באתי לכל ההוצאות, עם קובץ PDF גמור, מה שנקרא, רק תדפיסו. כולם אמרו לי לא. כל מיני הסברים, אתה צעיר מדי, הייתי אז בן 34, אני חושב, אתה צעיר מדי, אתה לא דוקטור, זה לא מחקר, אין איזה שוק, זה אמריקאי, כל מיני הסברים.
חוזרים ליכולות האמיתית לנבא, מה שנקרא.
כן, כן, כן. אגב, ההיסטוריה מלאה בהחמצות ספרותיות.
אתה יודע שראיתי לפני הרבה שנים את התוכנית של פיבו פעם, ספרותית, אז הוא ראיין איזה עורך מיתולוגי שפרש מאחת ההוצאות הגדולות, והוא שאל אותו, מה אתה זוכר בתור הכי מכל הקריירה שלך? אז הוא אומר, אני זוכר שאני זה שסירב לג'יימס ג'ויס לראשונה.
לגמרי, לגמרי. אתה יודע, אז באמת כולם סירבו, זה היה נורא מתסכל, כי ידעתי שהשטח מגיב, זאת אומרת, זה כבר היה אחרי 100 הרצאות לצורך העניין, ואחרי עשרות אלפי קוראים בבלוג, ידעתי שיש קהל שממתין לזה. לא יודע, סירבו. אתה יודע, איך אומרת ג'וליה רוברטס בסרט אישה יפה, מיסטייק, יוג' מיסטייק? עשו לי טובה, כי זה אלץ אותי לעשות מעשה, ולפתוח לעצמי הוצאת ספרים. ושזה נשמע נורא גדול, אבל בתכלס זה כאילו בעצם לקחת עורך, לקחת מגיעה, לעשות עיצוב, להדפיס, לשלוח לחנויות, לא איזה משהו שהוא בלתי אפשרי. ועשיתי מימון המון, גייסתי 250,000 שקלים, תוך חודשיים, שזה היה אז גם מפץ, זה היה דייט חסר תקדים, והספר יצא, והוא די מהר הפך להיות המקום ראשון ברבי המחר, הוא למעשה היה ב-2014, 36 שבועות מקום ראשון ברצף, ואז התחילו להגיד לי, חבל שזה לא באנגלית, כי יש לי חברים. עכשיו, אני רק תגיד לי חבל ש, וזה מדליק אותי, כמו שכבר הבנת. תהי, אוקיי, מעניין. עכשיו, חשוב לי לומר, אני לא, אם מישהו אחד אומר לי חבל ש, אז אני ישר פועל. אבל כשאני שומע, 100, 200 פעם, חבל שזה לא באנגלית, אני אומר, טוב, יש כאן משהו. אתה יודע, אגב, סתם קוריוז, מה המוצר הכי נמכר ברשת צומת ספרים? אתה יודע?
פעם אני חושב ששובר אמר, נכון, שזה קבל לטלפון
נכון,
או משהו כזה.
נכון, מתאין לטלפון. עכשיו, איך זה נולד? כי אנשים עוברים בקניון, נגמרת להם בטריה, אומרים, סליחה, יש לכם במקרה מתאין, המוכרים שמו, הקשיבו לזה 1,000 פעם, העבירו את המסר לאבי שומר, מנכ״ל צומת ספרים, הכניסו לחנות מתאינים. אותו דבר, אמרו לי חבל שזה לא באנגלית, ואז אמרתי, אוקיי, הספר תורגם לאנגלית, תרגמתי כמובן על חשבוני, ואז אמרתי, טוב, מה אני אעשה? כאילו, איך אני, מה אמרו? אמרו לי, צריך סוכנים, צריך זה, אבל כבר הבנתי שאני לא ממסדי, אני לא אוהב סוכנים, אני לא אוהב שאומרים לי מה לעשות, אני לא מסוגל. ואז אמרתי, טוב, יש גוגל. נכנסתי לגוגל, כתבתי הוצאות ספרים בהולנד, כי היה לי חבר מאוד טוב בהולנד, והייתי די הרבה אצלו. אמרתי, בוא ננסה שם. ושלחתי לאיזה 20 הוצאות ספרים, שיש לי ספר נחמד וזה וזה, סיפרתי קצת נתונים, סיפרתי על הספר, וקיבלתי מרובם תשובות של תודה רבה, זה פחות רלוונטי, אבל הוצאת ספרים אחת בשם קוסמוס, שהוציאה ספרים כמו הסוד, המזר שמחת הפרארי, ועוד כאלה ספרים די הצלחות עולמיות, אמרו לי, זה נשמע מעניין, שלחנו לשני פרקים, ושלחתי, ותשלח לנו עוד שניים, ושלחתי, ובקיצור, ככה, במשך איזה חודשיים, תשלח לנו עוד פרק, עוד פרק, עוד פרק, עד שהרגשתי שצריך לעשות מעשה, ולהיות ישראלי. ולהגיד להם, חבר'ה, אני בעוד שבוע מגיע להולנד, להרצאה. ואני אשמח שניפגש, אפשר? אמרו לי, שבוע הבא אנחנו לא נמצאים, אנחנו נוסעים לחופשה, כל ההוצאה וכו'. אמרתי, אין בעיה, שבוע אחרי זה גם יש לי הרצאה. עכשיו, לא הייתה לי הרצאה לא הראשונה ולא השנייה. עליתי על מטוס, שילמתי $400, לקחתי מלון, הגעתי להוצאה, עשיתי להם פרזנטציה, בהתלהבות, באנגלית, וראיתי שהם די בעניין, ובסוף אמרו לי, אוקיי, אנחנו נדבר. אמרתי להם, אבל מתי זה יוצא פה? כאילו, אז אמרו לי, תראה, צריך לדבר. אמרתי להם, תראו. הספר בוודאות יוצא בהולנד. לא יודע מתי ולא יודע עם מי, כי פניתי לעוד הוצאות ספרים. אני יודע שיש לי בעיית ביצת זהב. או שתיקחו, או שתחמיצו. חבל. בעצם, אני כותב על זה באחד הספרים, עשיתי היפוך. במקום להתחנן, הראיתי להם שאני נותן להם הזדמנות, לא הם נותנים לי הזדמנות. ובאמת, אחרי יומיים קיבלתי חוזה בהוצאה, אחת ההוצאות הגדולות בספרי עיון, ומשם כבר זה התחיל להתגלגל, כי ברגע שאתה, יש לך פה ספר ופה ספר בשתי מדינות, אז כבר פניתי לצרפת, אז שמה זה יצא בהוצאה אחת הגדולות פיירד, שבאמת כל הספרות הצרפתית הידועה יצאה שם, ומשם זה התחיל להתגלגל, אז...
בעצם הכל לבד, זאת אומרת, לא בלי סוכנים ובלי...
בלי סוכנים, כן, לבד, 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 זה תמיד שלי ניסיונות עבודה עם סוכנים, תמיד זה היה, בוא נמתין שנה ונראה מה אומרים, ובוא נחכה לעיתוי הזה, ועכשיו זה זמן לא טוב, ובינתיים השעון חול של החיים שלי, אתה יודע, מתקתק. אין לי זמן. איך אמרת דודו טופז? אין לי זמן, אין לי זמן.
ואם ננסה עכשיו לקשור באמת את הרשימה לספר החדש, הפריצה,
כן.
להוביל בתחומך, אז זה בעצם בא ואומר, אוקיי, יש לך את החלומות, אתה...
הגשמת,
ואבל...
אבל זה לא תפס כמו שרצית, נגיד, פתחת בית קפה, את הפך להיות מאפרת, הוצאת ספר, הוצאת אלבום מוזיקלי, ואתה מסתכל לצדדים, אתה אומר, רגע, אבל למה יש יותר לקוחות להוא, ולמה הוא מושמע ברדיו ואני לא, ולמה הספר שלו במקום השלישי ברבי מחר ושלי לא? אז כאילו הספר מדבר על בעצם איך להוביל בתחומך. ואני יצאתי לחקור במשך 4 שנים את הנושא הזה. הסתכלתי, גם מתבוננתי, אני אדם מתבונן, שכל אדם שהוא כותב הוא אדם מתבונן. התבוננתי, קראתי, שוחחתי, ראיינתי אנשים, וניסיתי להפיין מה יש באותם אנשים שהצליחו לפרוץ ולבלוט. למה לדוגמה יש 300 שפים בישראל, אם לא יותר, אבל יש אייל שני אחד. למה יש המון מסעדנים, אבל רותי ברודו אחת, ולמה יש המון מעצבי שיער, אבל מיקי בוגנים אחד. מה יש באנשים האלה? ובספר אני מסביר חלק מהדברים, שכמובן זה בראש וראשונה אישיות, זה אישיות של בן אדם. אתה יודע, אני אפילו עכשיו שאני משוחח איתך, אני שומע את עצמי מדבר, וגם מתוך שיקוף של הדברים שלך, אפשר להבין שאני קצת חריג, כאילו אני קצת שונה, אני לא פועל, אני לא מיינסטרימי, אני לא פועל לפי השיטה, אני המצאתי שיטה שלי, אחרת, שעובדת לי. אז שונות ואישיות, אבל אני חושב שמעל הכל, וזה הניסיון שלי בספר בין השאר, זה הנושא של ערכיות. עם כל הטרלולים והשטויות שאני עושה, אני אדם ערכי, ככה אני לפחות רוצה לתפוס את עצמי. אני אדם ישר, אני פועל ממניעים נכונים, אני קם בבוקר, ואני אומר, כותב ספר בכדי לעשות בוכתה, ואפשר לעשות בוכתה מספרים, אבל אני לא קם בשביל זה בבוקר, אני קם כי יש לי מה לומר לאנשים, וכשאני נכנס לאוטו ונוסע לצפון או לדרום, או עולה למטוס להרצאה, אני אומר, איזה כיף, בסוף הערב יהיה לי צ'ק עם סכום כזה וכזה, שלא תבין לא נכון, אני לא למד ואף צדיקים. כסף זה חשוב, ואני מאוד מחבב כסף. אבל זה לא המניע הראשוני שלי, וגם לא להתפרסם. פרסום בעיניי זו תוצאה של עבודה קשה. ואני מנסה בספר, בעיקר לדור הזה, הצעיר יותר, שנולד לתוך עידן הריאליטי והטיק טוק, שלכאורה אתה בין לילה פורץ, אבל זה לכאורה, כי גם עם התנת הברזילאי, שזכתה תוך 3 חודשים בכוכב הבא, ותוך 3 חודשים נוספים באירוויזיון, האם זהו? היא יכולה לפרוש? האם היא מסודרת? האם היא שירה פחותם? התשובה היא לא. זאת אומרת, היא רק התחילה, ואני מנסה לעשות קצת סדר במושגים שקצת במאה ה-21 מתבלבלים, ולתת כלים לאנשים, איך להוביל ואיך לפרוץ.
אגב, מה אתה עונה לאנשים שקוראים את הספר, ויש שם גם כמובן הרבה דוגמאות, אתה מאוד אוהב שתמש בדוגמאות שבדרך כלל ככה מסקרנות, ויש הרבה של מאחורי הקלעים של באמת, אתם רואים את הרגע שמצטלם, אבל יש אחרי זה הרבה מאוד שעות שלא רואים אותן, ואנשים שגידו, אוקיי, אבל ברור, כמו שגם מסתכלים עליך, אומרים, כן, אבל יש לך איזה קריזמה, ויש לך איזשהו דרייב, זה אפילו לא דרייב, אלא פשוט יש לך תכונות, כמו שאמרת, נולדת עם סט תכונות מסוים.
כן.
מה אתה אומר לבן אדם שאומר, אני יודע שאני לא כמוך.
כן.
יש לי שאיפות, יש לי זה, אבל אני לא, אין לי את הסט הזה של התכונות.
אז תשמע, קודם כל, יש תכונות שניתן לרכוש אותן, או לעבוד עליהן, וגם על זה יש לי פרק בספר, לכו לטיפול פסיכולוגי, או לכל טיפול אחר. זאת אומרת, אפשר לעבוד, אתה יודע, הרי מה זה קריזמה? קריזמה זה סך של תכונות שהופכות אדם לקריזמטי, זה לאו דווקא אדם שהוא יפה, אוקיי? אני שמעתי שמוע שאני קריזמטי, יפה אני לא, זאת אומרת, על זה אני לא מאיים על דוגמנים או על שחקנים נעים, אבל אני כן עובד כל הזמן ומשפר את האישיות שלי, ואתה יודע מה, השבוע יצא לי שוחח עם הדוד חיים, אתה יודע, הכוכב שחקן דמות ילדים כזאת, והוא אמר משהו נורא נורא יפה, הוא אמר לי, תראה, אני לא הכי מוכשר, אני לא שר הכי טוב, אני לא רוקד הכי טוב, אבל אני מאוד מאוד חרוץ. אני חושב שחריצות היא אגב תכונה מאוד מאוד חשובה, שניתן לשפר את מד החריצות שלך. זה גם אגב קריטריון לפריצה, להיות חרוץ, לא לראות בו עיניים. אתה יודע, היום, שוב, ממרום גילי, אולי קצת מעמדי, אני מודה שאני עובד הרבה יותר קשה, הרבה פחות קשה. אם פעם הייתי עושה 40 הרצאות בחודש, אז היום אני עושה גג 15. אם פעם הייתי באמת חורש את הארץ ואת העולם, אז אני יודע לקחת את הזמן החופשי לעצמי. וגם אם פעם הייתי כותב ספר כל שנה, אז עכשיו קצת יש אולי שנה וחצי, שנתיים בין ספר לספר. אני פחות, אבל אני חרוץ, וחריצות זו תכונה מאוד חשובה. אפשר לעבוד על חריצות, אפשר לעבוד על נעימות, אפשר לעבוד על הרבה מאוד דברים ולשפר, אתה יודע מה? כן, וגם על כישרון. בעיניי...
אני גם חושב בהקשר הזה,
כן.
שאני חושב שכי, אתה יודע, גם יש איזשהו משהו ש... יש תמיד מקדשים רק את ההצלחה הבינלאומית.
כן.
גם להצליח בשכונה שלך, או באזור שלך, זה good enough בכם בהרבה מקרים.
תראה, אחד המשפטים האהובים, שאני תמיד רואה אותם מצוטטים ברשתות, מהספר הרשימה, זה אין הצלחתי או נכשלתי, יש שיחקתי. אני מאוד מאמין בזה, אתה יודע, שכל דבר מקדם אותך לדבר הבא, גם אם הוא לא הצלחה מטורפת. בוא, מכל ה-19 ספרים ש... כתבתי, יש כאלה שהצליחו יותר, ויש כאלה שהצליחו פחות. ואתה יודע מה, את הספר הכי טוב שלי, עוד לא כתבתי. ואיזה כיף זאת הידיעה, שהספר באמת טוב עוד לא נכתב בכלל. יש לי למה לחכות, יש לי למה לקוות, ואני מניח שזה יגיע אולי, אתה יודע, עוד שנה, שנתיים, עשור, אתה יודע, מה שיפה בעולם הכתיבה, ולכן אני אוהב אותו, אבל זה נכון בהרבה תחומים, זה שאנחנו גדלים איתו, אוצר המילים שלי מתפתח, עולם הדימויים שלי, המטען הרגשי שלי, אתה יודע, מה ילד בן 20 יכול לכתוב על אהבה או על אובדן, לעומת גבר בן 47? אתה יודע, אמא שלי נפטרה לפני 5 שנים מסרטן, היא הייתה בת 62 ואני בן 42. וכמה חודשים לפני שנפטרה, יצא לי ספר, שגם מאוד מאוד הצליח, שנת המתנות, אחד הספרים אגב, האהובים כאן בעברית. וכשנפטרה, והייתי נוכח ברגע המוות, אמרתי לעצמי, וואו, איזה פרק בטומטם כתבתי בספר שנת המתנות, כי אבא של הגיבורה מתה, וכתבתי פשוט איזה תיאור מוות קלישאתי, שראיתי בסרטים כזה, שאתה יודע, של מלמול כזה, מת. לא ככה מתים. ראיתי את אמא שלי מתה, זה נראה אחרת. לימים ראיתי עוד, סבא שלי, סבתא שלי כבר ליוויתי עוד אנשים. פתאום אמרתי, וואו, היום אני אכתוב מוות אחר. אז זה מה שיפה גם, וכשבאים אליי ללמוד כתיבה, אני אומר, בעיקר אנשים מבוגרים אומרים, שמה, אולי זה כבר מאוחר, אני אומר, לא, 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 באת בזמן הנכון, אתה כבר עשיר בחוויות.
כן, אני אמת שזה גם פרספקטיבה, זה גם תקופה אחרת, קראתי פעם שתיארו משוררים צעירים שכותבים על מוות, לעומת משוררים זקנים, שאלה הצעירים מדברים על זה באיזשהו סוג של רומנטיקה, והזקנים בפחד, ולצבעים הרבה יותר כבר אפלים כאלה.
נכון, נכון.
טוב, בוא נעבור לשאלון קצר.
בבקשה, כן.
בוקר או ערב?
בערב, לילה, מאוחר.
מוסיקה או שקט?
מוזיקה. אם כי למרות שבשנים האחרונות, עם התבגרותי והזדקנותי, אני גם מעריך את השקט.
ספר או סדרה?
תלוי בטיב, שניהם.
חופשה או עבודה?
חופשה.
מה החופשה מועדפת עליך?
יהיה יוון.
אתה מאוד, אני אוהב לך את ההחלטיות, האדם נחרץ.
כן. אגב, אפרופו יהיה יוון, אז אני, כל הספרים שלי נכתבו ביוון, כולם.
באמת?
כן, אני מאוד מאמין בחופשת כתיבה, בהתנתקות. אני לא מאמין במוזה והשראה, זה בולשיט, זה נורא רומנטי. לא, זה פשוט, לדעת מה אני רוצה לכתוב, להתנתק מהילדים או מהמשימות בית, ובאמת, שכללתי את זה, ויש לי בית כתיבה באתונה. אני נטס לאתונה וכותב שם.
וויסקי או בירה?
לא זה ולא זה. לא, אני פחות באלכוהול.
ג'אנק פוד או גורמה?
וואו, גורמה.
רומא או פריז?
ברומא.
קר או חם?
קר.
מה האסוציאציה לקר?
קר, שלג.
מטרה או דרך? זו השאלה שמעניין אותי דווקא.
כן, שמעניין. מטרה.
האם תעדיף תמיד להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20 דקות?
ראית שהקדמתי לך בשעה. אני תמיד אוהב להקדים, להיות בשלווה, לשתות לי קפה, ואז...
אגב, לדעתי זה גם כן משהו שמגיע עם הגיל. אנשים, ככל שאתה לדעתי מתבגר, אתה יותר מגיע בזמן.
כן.
תודה רבה.
תודה לך.
היה ממש מרתק, שמחתי מאוד לארח אותך.
תודה, תודה.
האזנתם לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופות וסופרים במסגרת ערוץ הסקטים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם, כמובן, את הספרים של יובל אברמוביץ'. להתראות בפרק הבא.
האזנתם לדברים עברית. סדרות ההסקטים מבית אתר עברית. חנות הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.